תודה. תשע ותשע דקות כאן בסדר יום. בוקר טוב לרונית לוי.
בוקר טוב.
קליני תקשורת, מרצה בחוג להפרעות בתקשורת ובית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב. מדובר בעבודת הדוקטורט שלך. נאמר שהראשון שפרסם את זה בהרחבה, ומי שרוצה למצוא את זה ברשת ולראות את הנתונים מול העיניים, זה אור קשתי, נכון. כתב פרשן החינוך והחברה של עיתון הארץ, תחת הכותרת כסף כן קונה שכל, ידיעה נרחבת שלו, ושם גם פורסים הנתונים בטבלאות סדורות למי שרוצה לראות את זה. אבל בואי באמת נדבר על מה בדקת. מה בדקת ומה מצאת?
אוקיי, אני רק רוצה לתקן, קצת לתקן את הפתיח שלך. לא מדובר רק בכסף, מדובר בכל מה שבא עם...
מסכימה עם התיקון, את יודעת, כדרכה של כותרת עשיתי זה מעט כוללני ואולי אף בוטה יותר, מקבלת את התיקון בהחלט. מה זה באמת כולל? מה נותנים יותר ללקויי למידה שמאפשר להם להתקדם ואף להגיע למקום שהוא לפעמים טוב יותר או אותו דבר כמו אלה שנולדים בלי לקות הלמידה?
מדובר בסופו של דבר בסביבה, בסביבה על כל מה שזה כולל, כל מה שכרוך בה, האוריינות של הבית, ספרים, אמצעים טכנולוגיים, פעילויות משותפות עם הילדים, תיווך הורי, כמה מדברים אל הילדים, איך מדברים אל הילדים, וכבר מגיל רך מאוד, כלומר כבר מהרגע שהילדים נולדים.
כלומר ברור לגמרי שילד שעטוף במנות אינטנסיביות של תשומת לב שהיא מעבר לחום ואהבה, שזה הדבר הבסיסי, אבל גם מה זה אומר תשומת הלב הזאת? מה הדרך שאתה מדבר, הקפדה על העברית, הקראת ספרים, תפרטי לי את זה לפרוטות מעשיות.
כן, זה כולל לדבר עם הילדים כל הזמן על הכל, להרחיב עבורם, לתרגם להם ולפרש להם את מה שקורה סביבם, לחשוף אותם לידע, לחוויות, לפעילויות שקשורות בכל רמה ובכל היבט של החיים שלהם. יש ממש מחקרים שמראים שככל שהמעמד או הרקע, סליחה, החברתי-כלכלי יורד, כך מדברים פחות עם ילדים, כלומר כמות הדיבור, ממש הכמות היא פחותה, ומדברים על פחות דברים, הדיבור יותר כולל הוראות או איסורים ופחות הרחבות, חזרות, מידע, וזה אלה חומרי הבניין שמהם צומחת השפה, מהם צומח הידע.
אני רוצה רגע להתעכב על האופן שבו בחנתם את הדברים, כי זה מתקשר לסיפור שמתפרסם היום בעיתון הארץ, שנראה לי שמדבר על אותו הדבר בעצם. אתם בדקתם, את בדקת, את בעצם יכולת ההבנה של התלמידים. אני אתן דוגמה.
לא, למשל, יכולת ההפקה.
יכולת ההפקה. אמא נשקה את דני ודני נשק את אמא, מה עשו אמא ודני אחד את השני?
אחד אמא שני.
אחד אמא שני.
כן.
אוקיי, כן. והילדים היו צריכים לענות, התנשקו. כלומר, זה תחביר בסיסי, זה מתחיל מתחביר בסיסי.
נכון.
למה זה כל כך חשוב?
זה בעצם מדובר כאן על ידע, על אבני הבניין של המילים בעברית, מה שמכונה מורפולוגיה של העברית. השורשים, המשקלים, הבניינים, כל אבני הבניין האלה שבונות את המילים בעברית, יוצרות קטגוריות, כך מאורגן בצר המילים של דוברי העברית, גם של דוברי הערבית.
למה זה כל כך קריטי להצלחה בחיים? כי זה בעצם בסופו של דבר על מה שאנחנו מדברים עליו, על להצליח בחיים, על להסתדר בעולם, להצליח מקצועית, להצליח חברתית, כלכלית גם.
נכון, כי קודם כל אנחנו מדברים פה על מדד של ידע שפתי, ושפה היא חשיבה, היא קוגניציה. בנוסף לזה, אוצר מילים היום נחשב לאחד מתשתיות הידע שלנו על העולם. אנחנו מארגנים את הידע על העולם, על מושגים, על חוויות, דרך אוצר המילים שלנו. בעצם מייצג את הידע הדקדוקי, את הידע התחבירי, את הידע על השיח, הכל, תיאוריות חדשניות, תיאוריות מתקדמות, רואות בזה את ההיבט הכי חשוב של הידע הלשוני שיש לילדים ולאנשים בוגרים. ומזה צומחת אחר כך גם ההצלחה בבית הספר, יכולות הקריאה, הכתיבה, הבנת הנקרא. כל מה שאנחנו יודעים שבונה את ההצלחה האקדמית ואחר כך את ההצלחה בחיים.
אז אגב, אז פה בסוגריים, לפני שנחזור להמשך הנושא שלנו, כאמור, השער האחורי של הארץ היום, עמוד 14, לשון תציל מכישלון, זה סיפור של בית ספר תיכון בניו יורק, שנקרא ניו דורפ בסטייט איילנד, שהיה ממוצע ציונים פשוט קטסטרופלי של התלמידים ואחוזי נשירה עצומים, ואז הם פשוט הלכו לבסיס, הם הגיעו למסקנה שהילדים לא יודעים תחביר, שזה בדיוק מה שאת מדברת עליו, ומ-2007 הם התחילו לעבוד על העניין הזה, והם הגיעו לאחוזי הצלחה מדהימים ומרשימים. אנחנו נעשה דיון נרחב על העניין הזה באחת התוכניות הקרובות, כדי קצת לפרק את זה יותר. עכשיו אני רוצה פשוט רק להגיד שלום לדנה.
שלום.
מהניסיון האישי שלך, ואת אימא לשלושה ילדים, נכון?
נכון. יש לי שלושה ילדים, שניים הם לקויי למידה, דיסלקטים ודיסגרפים.
מה זה אומר דיסלקטים ודיסגרפים? תסביר לנו ממה הם סבלו בעצם.
מה שתקשר למה שדיברתם כרגע, הבת הגדולה, שמוגדרת כמכוננת, משרד החינוך אפילו קבע שהיא מכוננת על, מרגישים את זה על ילד. שהוא, מגיל קטן, מרגישים משהו, אתה לא יודע מה, ומגיל קטן, בתור אימא משקיעה, גם דיברתי הרבה, וגם אני רואה שהילדה חכמה, ניסיתי ללמד אותה אותיות, לא בגיל מאוד צעיר, בגיל 5, זה נראה מאוד סביר לילד חכם, וא', ב', ג', ד', מה זה האות הראשונה, היא לא זוכרת. כרטיסיות, עם שמות המשפחה בשביל שזה יהיה רגשי, קראתי מה עוד צריך ומה עוד צריך, והילדה לא זוכרת ולא זוכרת. ובתור, חשבתי את עצמי למאוד מתקדמת, אבל רק על זה לא חשבתי שהילדה בעצם דיסלקטית, היא לא יכלה לזכור בכלל. מצד אחד מאוד המלאתי אותה בציפיות שלי, מצד שני טוענת היום שבזכות זה, היא סיימת כיתה א' לא קוראת, אבל באמצע כיתה ב' היא ביקשה שנקרא לה הארי פוטר, והיא ביקשה שנעבור עם האצבע, בזמן הקריאה שנצביע על המילים. אמצע כיתה ב', אבא שלה נרדם באמצע הארי פוטר, היא התעצבנה, לקחה את הספר וגמרה אותו.
בעצמה.
כמעט באותו לילה. בעצמה.
תראי, זה בעיקר מוכיח שאת יודעת, אין דבר העומד בפני הרצון, אבל...
לא, 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 זה פשוט, זה לא הוגן, זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו, זה פשוט לא היה עניין של רצון, זה היה עניין של בשלות שמגיעה יותר מאוחר, בגלל הדיסלקציה, זה היה עניין של למצוא את הדרך הנכונה, אבל אני רוצה להתחבר
באיזה גיל, אבל אני רוצה להבין באיזה גיל היא הובחנה.
מתי אמרו לנו שהיא דיסלקטית? בסוף כיתה ג' היא כתבה לנו פתק, שהיה מלא בשגיאות כתיב, היינו מאוד רגילים בשגיאות כתיב, אבל את השם של אחותה היא כתבה לא נכון. שזה פחות מקובל, שמות ככה קרובים לכתוב לא נכון, ואז החלטנו שחייבים להבחן אותה, ואז אמרו לנו שהיא דיסלקטית, היא דיסגרפית, וגם אמרו שהיא מאוד מכוננת.
Okay.
וזה מאוד מאוד הקל עליה, כי תחושת המקולקלות של כל מי שיש לו איזושהי לקות למידה היא תמיד תמיד קיימת, אבל ברגע שאמרו לה שיש לזה שם וזה בר טיפול, אז היא הרגישה, מאז היא מרגישה הרבה יותר טוב.
אז זה צד הזכות של הדברים, עצם ההבחון כאן וזה, ואנחנו שומעים את זה מהרבה ילדים, אבל מה שאת מתארת כאן זה שבסופו של דבר היה צורך בהבחון וגם היה צורך בהשקעה מסביב, וזה רונית מה שאת אומרת, אם זה לא קיים ובדרך כלל במקומות שאין בהם כסף, בשכבות סוציו-אקונומיות חלשות יותר, זה לא יהיה, אז לילדים האלה, עם לקויות הלמידה, כן, ובלי הכסף בכלל אין סיכוי.
נכון, זאת במחקר שלי, זאת הקבוצה או האוכלוסייה שמצבה הכי בחירה, גם לקויי שפה ולמידה, גם ממיצב חברתי שלא חושף ומאשיר, וגם לא יכול להרשות לעצמו לטפל ולתת את כל הסיוע שנדרש. והקבוצה הזאת באמת כמעט ולא מתקדמת לאורך כמעט 9 שנות לימוד.
וגם קבוצת הביניים, ילדים שאינם לקויי למידה מקבוצה סוציו-אקונומית מוחלשת יותר, תישאר מאחור בסופו של דבר.
נכון, וזו באמת, זה הממצא הכי מטריד במחקר שלי, ואם אני צריכה לנסח מסקנה אחת ברורה ולהתעלם מכל השאר, היא נוגעת לקבוצה הזו. הקבוצה הזאת באמת, וזאת הנחת היסוד שלי, באה לעולם עם יכולות תקינות, עם כישורים, עם כישרונות, כמו כל ילד אחר. הם לא לקויים מבחינת המולדות. ובכל זאת, התפקוד שלהם עם השנים הופך והופך דומה לתפקוד של ילדים עם לקות שפתית ולקות למידה מולדת.
כלומר, אנחנו בעצם ביצירה של מצב חברתי מסוים משיגים אותם לאחור.
נכון.
דוחפים אותם אחורה.
נכון.
אפילו לא נשארים לעמוד במקום, הם פשוט הולכים אחורה, כי אין ברירה, המוח חייב להתפתח ולעבוד על עצמו כדי להתקדם, ואם לא נותנים להם את הכלים, אז הם בעצם הולכים אחורה, והם הופכים להיות בעצם כמו מישהו עם חוסר מסוים.
נכון. המחקר היום מראה, גם מבחינה אנטומית ופיזיולוגית, שהמוח מתפתח על בסיס גריה עשירה, על בסיס התנסות, על בסיס חוויות ותשומה, תשומה אינפוט עשירה ומגוונת וחזרתית. ומי שזה נמנע ממנו, היכולות שלו, המוח ממש פחות ופחות מתפתחים ולא מגיעים למיצוי של הפוטנציאל המולד.
בואי נגיד שלום לבטי שכטר, שהיא מנהלת סניף ניצן באלת. בוקר טוב לך בטי. אתם מכירים את זה היטב, כי הנתונים שלכם אומרים שרבע מההורים לילדים עם ליקויי למידה מוציאים מעל 1,000 שקל בחודש על תמיכה וחוגים. כלומר, מבחינתכם זה מצב נתון, הורה לילד עם לקות למידה שאין לו את ה-1,000 שקל בחודש האלה, הילד שלו ייסוג לאחור עוד יותר. עכשיו, באלת עשיתם ניסוי אחד, שמה קרה בו בעצם?
אני מבקשת לציין ראשית שבאמת הפרויקט הוא פרויקט שניצן למען הקהילה. ניצן כבר שנים רבות תומכת לא רק בילדים, אלא תומכת בהורים. וכמו שקודמותיי בשידור הזה אמרו, יש חשיבות גדולה מאוד בתמיכה של צוות מקצועי בהורים ובילדים. המסר באמת חייב להיות שהוא לא רק האבחון, האבחון הוא מדד ראשוני להפעלת תוכנית למידה אישית לילדים. כשהמחקר, כשהפרויקט שלנו עסק במתן מענה לאוכלוסיות חלשות, כמובן שמתוך זה אנחנו יצרנו מצב שבו אנחנו גם מטפלים בילדים עם קשיים, ובד בבד אנחנו עסקנו בהנחיית מורים. גם הנחיית מורים לעבודה עם הילדים, וגם בניית תוכנית אישית לימודית לכל ילד וילד, כאשר גם ניתנה הנחיה לחדר מורים שלם. הפרויקט הזה, בעזרת ההתערבות המקצועית הזאת של ניצן, במימון של ניצן, מימון מלא של ניצן, הפרויקט הזה היה מוצלח ביותר, וההוכחה לכך הייתה אחוזי הצלחה גבוהים. מה בעצם נעשה פה? אנחנו בחרנו, לא אנחנו, מנהלת את הספר שהייתה איתנו יד ביד צעדה, איתנו יחד עם המורים, וחייב להיות פה פרגון מאוד מלא הדדי. אנחנו, היא בחרה את שכבה בית, שבה תלמידים, היו שם 44 תלמידים בשכבה. מתוכם אנחנו ערכנו מיפוי בכל השכבה, מיפוי קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, כל כישורי השפה נדרשים. כן. עשינו מיפוי של כל השכבה, מתוכם בחרנו את הילדים שאיתם יש צורך לעבוד. העבודה היא במפורש בנושא כישורי השפה בלבד, והיעד שלנו היה לא יכול להיווצר מצב שילד מסיים כיתה ב' ולא יודע לקרוא.
כן.
ואם קרה מצב כזה צריך לבדוק למה. כאשר לעזרתנו יש את הנושא של המיפויים שנעשו שלוש פעמים בשנה הזאת. אני מדברת על שנת הלימודים הקודמת,
אני רוצה
כמובן.
רק, מכיוון שאנחנו צריכות להתחיל לסיים, אני רוצה רק שנבין, זה דברים שלא קורים בבית ספר רגיל בדרך כלל. נכון? זאת אומרת, הילדים פה קיבלו פה בונוס?
לא מדויק, לא מדויק, ואני אסביר את עצמי. הפרויקט הזה נעשה גם משנת 2005, והוא היה בעשרה בתי ספר, זאת אומרת, בכל בתי הספר בעיר, אני מדברת על העיר אילת, אוקיי? מתוך כך שניצן מייעדת משאבים רבים לפריפריות, אוקיי?
הנקודה ברורה.
פריפריה שזקוקה למענה הזה.
הנקודה ברורה. לצערי אנחנו צריכות לסיים. שורה תחתונה בסופו של דבר של אותו ניסוי, מה אמרה לכם?
השורה התחתונה שלנו אמרה שהיו מעל 40% הצלחה. והמדדים הם לא מדדים רק שלנו פה, ואנחנו, לא רק אנחנו בנינו את המבחנים שלנו ושיקרנו את עצמנו. המדדים היו מדדים ארציים. מה שאומר שמתן תמיכה לילד שהוא לקוי למידה, או באמת ייצור מצב של השתלבות טובה שלו בחברה. והנחיית ההורים פה היא מאוד חשובה. הנחיית מורים והורים.
ניצא
לי המקום הנכון.
אני רוצה מאוד להודות לשלושתכם. לרונית לוי.
אני יכולה להוסיף?
כן, ממש בקצרה.
אני יכולה להוסיף שממש בקצרה, זה פשוט ממש קשור. בתור אימא שהלכה לאגודת ניצן, הדבר המרכזי והכי חשוב שקיבלתי זה התמיכה בהורים. אני חושבת שזה בדיוק מה שאמר המחקר, שאם ההורים יודעים מה לעשות, זה הדבר הכי חשוב.
רונית לוי, דנה ובטי שכטר, תודה רבה לשלושתכם.
תודה רבה.
פרסומת ונחזור.
סיבה מספר 51, להצטרף לצוות